ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
כשאני בא לדבר על הרב הדרי זצ"ל, שמחר ימלאו 30 לפטירתו, אני מדבר בשני כובעים. א', כמי שחב לו הכרת טובה, הוא הביא אותי כאן להיות רם, ועבדנו יחד במשך עשרות שנים, בטוב ובנעימים. ובסך הכל בשורה התחתונה יש נחמד, למרות שיש כאלה שאולי לא מבינים את זה כדבר פשוט. אבל אתה רואה את זה כשפלוני הוא המעסיק שלך והבוס שלך. וכובע נוסף, שהיינו גם קצת מיודדים מעבר ליחסי עובד ומעביד, ראש שיבה ורם, משגיח ורם, כל פנים שנינו היינו יישובניקים. יישובניק אצל הרב הדרי זה היה משהו מאוד מיוחד, כאילו זה שני חיילים שלחמו, אני יודע, במיטלה ביחד, אכלו מאותו מסטינג, עברו אותו מסלול מכשולים ויצאו בסדר עם כל הדרגות או האותות, מה שאומרים עליהם וכו' וכו'. אז הדבר הזה, למרות שהוא היה מדור או שניים לפניי, אבל הדבר הזה מילא מקום די מרכזי בשיחה בינינו. אני משער שאם הוא היה עדיין עמנו, היינו תופסים איזו שיחה מעמיקה היום או מחר או אתמול על הרבנית קולדסקי שהלכה לעולמה אתמול בגיל 91. הוא היה בן בית שם, עד כי כך הוא היה בן בית שכשהייתה מסיבה משפחתית, אז הרב קולדצקי היה אומר לו, נו, שייר, אתה המנחה. הוא ידע להנחות, להנחות זה גם להנהיג, אבל גם להנחות כפשוטו. והוא ידע את כל הפרטים והטריוויה והנקודות המעניינות והבדיחות הפנימיות של המשפחה ושל הסביבה ושל ההיסטוריה. כי יד השם הטובה עליו, ידע לשבץ את זה בשנינות ובהומור ובטוב טעם ובשפה הנפלאה שלו. אז כך שאני רוצה טיפה להביא לידי ביטוי את שני הכובעים האלה, בלי להזכיר יותר מדי פרטנות ותרחנות בעניין, אבל אני רק מצהיר שיש לי שני מקורות של קשר ומידע לאיש ולמהותו, זכרונו לברכה. חבל שהוא איננו איתנו, הוא חסר מאוד, חסר מאוד בנוף מהרבה בחינות. כשאני מדבר על המשנה של הרב סולובייצ'יק, איש ההדר ואיש האמונה, אז זה כמובן רק מודל ודוגמה. הנושא היום הוא לא הרב סולובייצ'יק. אבל הרב סולובייצ'יק בגאונותו הגדולה הציג את הדיכוטומיה הזו, את הכפילות הזו, שיש לך שני, כדרכו של בריסקאי, יש שני דינים, יש שני נתונים שמגדירים את האדם כנזר הבריאה. אחד היותו איש ההדר, וזה מאוד מתאים לרב סולובייצ'יק, אבל גם לרב הדרי, אפילו קראו לו כך, הרב הדרי. והרב סולובייצ'יק, אפילו שלא קראו לו כך, אני חושב שלא היה בגדול, אם אתה לוקח את כל המערכת ואת התמהיל של היהדות בכלל והיהדות הדתית בפרט, והיהדות הדתית והתורנית, עם כל מה שהשתקף בו, אתה רואה פה מכובדות שכמעט אין למעלה ממנה. כי מי שמכובד פה לא מכובד שם. הרב סולובייצ'יק היה מכובד בכל מקום, בכל מגזר. גם אלה שהתנגדו לו בריש גלי, או אפילו בחריפות, הם פשוט קראו לפניו ברך והשתחוו לו אפיים ארצה, ולו מפני שהוא היה נכדו של רב חיים, ורב חיים כבר אמר עליו שיש לו את הכוח להמשיך את תכונותיי, או איך שהגדירו אותו, האילוי מבריסק, האדם שהיה לו את הראש של רב חיים. כשראש שיבת פנוביץ', רב שמואל אוזובסקי, הידוע זצ"ל, הלך לריפוי בבוסטון, הוא היה הרי הרב סולוויצ'יק היה גר בבוסטון, למרות שהוא היה בישיבה אוניברסיטה, אז הוא לא עזב את בוסטון, הוא היה נקרא אב בית דין בוסטון, והייתה לו שם ישיבה, ישיבת הרמב״ם, שהיא הייתה חלק מהבעיות שלו בעיני החרדים, זה היה מוסד מעורב, די, או יש אומרים יותר מדי, משכילי, מיימונידס, אבל הרב שכטר כבר כותב שהרב סולוויצ'יק אמר לו, בוסטון זו עיר שבדיעבד, וכעיר שבדיעבד חייבים להקים גם מוסד כזה שהיא בדיעבד, אחרת לא יהיה שם שום דבר. והוא מאוד שמר על הדברים האלה שהם היו יציר כפיו ושל אשתו טניה, הרבנית דוקטור טניה סולוויצ'יק. אז הוא היה נוסע, טס כל שבוע לשלושה ארבע ימים לניו יורק וחוזר לסופי שבוע לבוסטון. בוסטון הייתה, הוא עוד נשארה במידה רבה, מרכז רפואי בינלאומי, והרב שמואל רזובסקי, ראש שיבת פונוביץ' המהולל, שיבה מהוללת, הוא היה ראש שיבה מהולל, רב שמואל, אז חידושי רב שמואל, שיעורי רב שמואל, החידושי רב שמואל. אז רב שמואל רזובסקי נסע שם לרפואה, הוא היה חולה סרטן, ותוך כדי כך הוא מיד בהתחלה ביקש להיפגש עם הרב סולוויצ'יק, ומי שליווה אותו הוא ידיד שלי, כאילו שאל אותו את רב שמואל, ראש שיבת פונוביץ', הישיבה הליטאית הקיצונית הסופר חרדית, הולך להיפגש עם היהודי הזה שהוא נקרא בעיני רבים טרייף, טרייף, ככה קראו לזה בבני ברק. והרב שחק יצא נגדו וכתב נגדו ועוד כיצא בזה. אז הוא אמר, קודם כל הרב שחק אולי כתב נגדו, אבל רב אהרן קוטלר שהיה רבו המובהק וגיסו של הרב שחק, או כמעט גיסו, הרב שחק התחתן עם האחיינית של ביסל זלמן מלצר, ואילו רב שמואל, ואילו הרב רב קוטלר היה חתנו של ביסל זלמן מלצר, כל פעם היה קשר עמוק ביניהם. אז רב אהרן קוטלר מאוד מאוד חיבב, מאוד מאוד אהב, מאוד מאוד כיבד את הרב סולוויצ'יק, עד כדי כך שהוא, זה היה גם בחוכמה הפוליטית, כדי לקרב גם את המודרנים יותר, את האורתודוקסיה המודרנית שרוב הכסף היה אצלם, הוא דרש והצליח למנות אותו ליושב ראש כבוד של החינוך העצמאי, זו מערכת החינוך החרדית, היום כבר הרבה מקומות החרדים לקחו, החדרים לקחו את המקום של החינוך העצמאי, אבל זה לא חינוך עצמאי, עד היום בהרבה מקומות חינוך עצמאי זה רשת החינוך האגודאית הקלאסית בארץ ישראל. ורב אהרן קוטלר היה נשיא, והוא מינה את הרב סולוויצ'יק לנשיא כבוד. והרב סולוויצ'יק באמת פנה לכל מיני גבירים, הוא גם קיבל את רב אהרן קוטלר שהיה גאון גדול. והרב סולוויצ'יק היה עד כך מקורב לרב אהרן קוטלר, שהוא הגיע ללוויה ודי נעלב שלא נתנו לו להספיד. הוא היה קצת תמים, החרדים של ליקווד ייתנו לו להספיד, לרב דוקטור ג'יי בי, איך שקראו לו. אבל הייתה ביניהם באמת קרבה. אני מתכוון, הוא היה מכובד בכל החוגים. רב אהרן קוטלר היה מאוד 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 מכובד, יותר מכובד ממנו בחוגים החרדים. אבל השם רב אהרן קוטלר לא אמר כלום לגבירים האינטלקטואליים של בוסטון או מנהטן או לונדון או מקומות כאלה. הרב סולוויצ'יק היה מלך בכל מקום. אם לא מצד גאונותו בתורה, אז מצד היותו נועם מהגדולים בדורו, קנה מידה עולמי, ואם לא מצד זה, אז כמלומד פילוסוף נאו-קנטיאני שכתב על הרמן כהן מראש הקתדרה ליהדות באוניברסיטת מייבורג, ועוד כהנה וכהנה, סתם משפחה רמת יחס ש... כולם, כל יוצא ליטה ידעו מה זה בריסק, מה זה סולוויצ'יק, מה זה ולוז'ין, זה הכל התקשר. בקיצור, אז הרב סולוויצ'יק היה איש ההצלחה, איש ההדר, איש המעלה שכאמור שמו פתח דלתות מכאן ועד הודעה חדשה בכל מקום, למרות שהוא אישית מאוד ברח מזה, הוא היה איש רוח אמיתי, אני ביקרתי אצלו בבית פעמיים, חי בפשטות, ממש לא תאומן, בצניעות, חומר וכסף וענאות, כל אלה לא תפסו אצלו שום מקום. והוא היה באמת איש כולו תורה והגות, גם הגות אינטלקטואלית כללית, אבל זה היה חייו, זה היה עניינו, וגם אם אנחנו מדברים על כבוד והדר, זה היה בתחום הזה. כן, הדר שנהל, איש רוח אחד בדרה, משכמו ומעלה בכל המובנים. אבל בסופו של דבר, מניין באה אותה אהבת תורה, למרות היותו פרופסור, למרות היותו מעורב בחוגים שאצלם יכול להיות קצת פחות למדן, זה נבע מאמונתו היוקדת באתוס של חיים מוולוז'ין, שעבודת השם הגדולה ביותר היא בעצם לימוד התורה לשמה, ואת זה הוא ספג בחלבימו ובגידולו דורות רבים למעלה בקודש. והוא גם היה אדם מאוד דתי, אם אתם קוראים במיוחד את הרב הרש שכטר, ייבדל לחיים ארוכים, הוא מתאר אותו כמו שתלמיד של חזון איש מתאר את החזון איש, או חסיד כזה ואחר מתאר את האדמור, כי הוא באמת היה איש הלכה אמיתי, אדם שהקפיד על קלה חמורה לשיטתו. הוא ידע גם להקל, והוא הקל הרבה, ויש אומרים הקל יותר מדי, אבל כל דבר היה נימוק מיוסד ומוסבר, והוא ודאי היה איש אמונה, והוא היה איש אמונה בודד. זה שם המסה המפורסמת הזו שכל אדם מעמיק כדאי שיעבור על זה. הוא חושף את עצמו די בגלוי את לבתי נפשו, את היותו בודד. באמת הוא היה איש ללא חברים, הוא היה איש עם המון מעריצים ואיש עם המון תלמידים ומכרים, אבל חברים ממש לא היה לו. הוא היה איש בודד באמת, וזה הרבה פעמים מאפיין לא את כולם, אבל את הגדולים ביותר בקושי מצליחים למצוא לעצמם ידיד נפש אמיתי, מפני שכל שאתה יותר מיוחד, אז אתה יותר אינדיבידואליסט, אתה יותר מקורי, אתה יותר הולך למקצב מסוים של חיים כשלי ולא של הגדוד כולו, כי זה המקוריות, זה המיוחדות, זה התרומה שלך שאין כמותה. זה לא אומר שהוא לא אהב אנשים, הוא לא היה מיזנטרופ. אם כי הוא ידע להקוץ, הוא ידע גם לפעמים לבטל אנשים שאמרו סברות לא נכנות כיוצא בזה, בריסק, מידת הדין, אומרים את האמת גם כשהיא כואבת לפעמים, ולא חסרות מעשיות. אבל כאמור, אני מביא את הרב סולובייצ'יק כדוגמה לכך שיש שני דינים. זה לא אומר שזה או זה או זה, זה הרבה פעמים משתלב, אבל יש שני דינים באדם, איש ההדר ואיש האמונה, ואת זה הוא מראה בצורה נפלאה. אם צריך ראיות כמה זה נפלא גם מבחינה פרשנית, היינו בהערה של נחמה ליבוביץ' כאשר היא מדברת על שני מאפיינים של הצגת האדם בבריאה. אז היא כותבת שם בהערה: לצערי, כשכתבתי דברים אלה עדיין לא באו על ידי המסה, היא כותבת באנגלית, Lonely Man of Faith, זה נכתב באנגלית בהתחלה, בטרדישן, עדיין לא בא לידי הדבר הזה. כלומר, נחמה ליבוביץ', הכהנת הגדולה של פרשנות המקרא הדתית מודרנית, אז היא בעצם מודה שלו זה היה בא לידה, ודאי היא הייתה מתפלפלת עמו וכותבת על פי דבריו ומרחיבה את העניינים, כי זה באמת נותן את ההסבר הטוב ביותר. שאגב, מבקרי המקרא התחילו, איך היום הרב שגר, זכרונו לברכה, שזה באמת עיצה לא רעה למי שכבר מוכרח לעיין בספרים הפסולים. תעיין בשאלות ותנסה למצוא את התשובות במקורות של האמוניים, של חז"ל ושל, הוא היה איש של רב נחמן גם, ועוד כל מיני כאלה. אבל השאלות שלהם הן בדרך כלל שאלות טובות. אני לא חושב שהוא היה צריך לעיין בביקורת המקרא. ביקורת המקרא בימי המלבים עוד לא הייתה כל כך גם מפותחת, אבל ברגע שזה כבר נכנס חזק לאקדמיה והכל, אז אדם בן דורנו, אז הוא כבר שמע על זה, ואם הוא עוסק בתנך, אז והוא גם סקרן, אז זה לא ימלט שהוא לא יצית שם לפעמים. אז כדי שלא יפגע, כאן הרב שגר אמר דבר יפה, לא יודע אם זה חידוש שלו, אבל זה, יש בזה משהו. בגוש מדברים על זה, גם הרב ברויר כתב על זה פעם. שהשאלות הן דרך כלל די נכונות. הרי על מה בנויה ביקורת המקרא? הנה, יש לך סתירות. יש לך, זה בדיוק מה שהרב סולובייצ'י כותב, יש לך שני תיאורים של בריאת האדם. שני התיאורים הם שמצד אחד אתה קורא ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם, ויברך אותם אלוקים, ואמר להם אלוקים, פרו ורבו ומילאו את הארץ, כבשוה, הורדו בדגת הים, בעוף השמיים, כל חיה רומסת על הארץ. זה בבראשית פרק א'. ואילו בבראשית ב', וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן אדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי אדם לנפש חיה. מדברים פה על הנפש, על הנפש חיה, זה רוח ממלא לה, זה התורה, או על כל פעמים הסגולה וההכנה לתורה. ויתה השם אלוקים גן בעדן, עובדה לשומרה, זה מצוות תעשה, מצוות לא תעשה, כמו שכתוב בחז"ל. ויקח השם אלוקים את האדם ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. אז בתיאור השני אנחנו לא מדברים על האישה בהתחלה, בתיאור הראשון כבר מדברים על זכר ונקבה. בתיאור הראשון אנחנו מדגישים את הכבשוע, הרדו בדגת הים בעוף השמיים. מילים אחרות, התיאור הראשון מדבר על האדם המושלם מבחינה טכנית. האדם לא יכול לתפקד מבחינה טכנית בלי זכר ונקבה, ולא להתרבות ולא לחיות גם כמו שחי אדם שמצא אישה מצא טוב. אז כל הדברים האלה הם חיי, לאו דווקא הנאה, הם חיי הצלחה, חיי השלטון, חיי המלוכה למלוך על העולם הזה כנזר הבריאה. לכן הוא מולך ושולט בכל, הוא כובש את הכל, והוא רודה בכל, רודו בדגת הים, באופן שמיים וכו'. זאת אומרת, זה הצד של האדם כמנהיג, כטכנוקרט, כמושל, כשליט, כמלך במובן הפשוט של המושג, כממציא, כל אותם דברים שבהם לשבת יצרה, כלומר איך לשכלל ולשדרג ולהשמיש את הבריאה לצרכה, ואיך להפוך את הכל עוד יותר מתוחכם ומוצלח וגם מסב הנאה, עונג וקלות. עוד מעט מכונית אוטונומית, עוד מעט יהיה רם וישיבה אוטונומית, ישבו גלמים מתוכנתים ויתנו שיעורים, וגלמים מתוכנתים וישמעו את השיעורים. אבל בינתיים הם יוכלו לשבת על שפתיה, ואחרי זה ישמעו בכל מיני אוזניות ובכל מיני ציוצים את השיעור וכו'. הכל יהיה אוטונומי. אז טוב, זה מראה על איזה מהפך האדם מסוגל לעשות בעולם שהשם ברא. מצד שני אנחנו מדברים על לא על אלוקים אלא על השם אלוקים. אלוקים כידוע זה גימטריה הטבע, השם אלוקים, כאן אנחנו מדברים כבר על י' כ' ו' כ', ואנחנו מדברים פה על נשמת חיים, על הנפש. אנחנו מדברים פה על האישה, עדיין לא נזכרת אלא כשלב שני. אנחנו מדברים על הגן עדן לעובדה ולשומרה, שזה ברור שזה עדן לנשמת חיים גם, לא רק לקיום הפיזי. אז שני התיאורים האלו הם שני סוגי אדם. כמובן זה תירוץ קצת בעייתי, למה יש שני סוגי אדם, למה הם לא משולבים? אז הוא לפי דרכו, הרב סולובייצ'יק, הוא לא נכנס לבעיה הזו כל כך, אבל הוא לפי דרכו, הוא מתאר את, את שתי האפשרויות, וגם את שני המרכיבים בקווי אופי, שאכן עוברים כחוט השני ברוב בני אדם. לפעמים האדם הוא מתפקד כאיש הדר, או מקלקל ומשחית את ההדר שהוא ראוי אליו, כן? זה לעומת זה ברא אלוקים. ולפעמים הוא איש אמונה, אידיאליסט, חסר תקנה ומושלם, שחושב באמת על איך להגביע עוף, איך להיות באמת קרוב לאלוקים, שזה גם קרוב לטוב, שזה גם קרוב לכל רעיון שגואל את האדם אפסיותו וצמצומו. ומאידך גיסא, כאשר הוא נופל ובריסוק איברים מהפסגות האלה שאליהם הוא שואף, אז אני מתכוון לומר שהוא לא עומד במתח הרוחני הנדרש, אז הוא יכול להיות אדם מאוד זול, והוא נכנס לדיכאון, כי הוא מרגיש את החמצת השעה. הרב סובייצ'י מדבר הרבה על החמצת השעה, גם במסה השנייה המפורסמת שלו, בכל דודי דופק, שהראיה לא נהנית ולא פותחת את הדלת בזמן כפי שמתבקש. הדברים הללו מודגשים הרבה אצל הרב סובייצ'י, כשהיה בסופו של דבר שונה מאוד מהרב הדרי במכלול, בכך שהרב הדרי, נדמה לי, השורה התחתונה, ניתן להגדיר אותו כאיש שמח וכאיש אופטימי. למרות שהוא עבר ייסורי תופת לא רק בשנים האחרונות, אלא כמה פעמים בימי חייו. ואילו הרב סולובייצ'יק, שאומנם אני פגשתי אותו, כבר היה זקן ובקושי תפקד מבחינה פיזית, אבל הוא היה צלול מאוד עד שבאמת קפצה עליו זקנה, ועשר שנים האחרונות הוא כבר היה חולה אלצהיימר, אני חושב. אבל אני לא יודע אם הוא עבר סבל אישי דומה לזה של כאבים וכיצא בזה, כמו רוב בני אדם בגילו. אני פגשתי אותו כשהוא היה בסביבות 78 או משהו כזה. שנה, שנתיים אחר כך הוא כבר הפסיק לנסוע לניו יורק, וארבע, חמש שנים אחר כך הוא כבר לא תפקד. אז אני תפסתי אותו, זכיתי לתפוס אותו עוד ברגעים האחרונים. אז הוא היה איש מנומס, מתורבת, חביב, איש אירופאי, כן, דוקטור מגולת אשכנז, ליטאי מצד שני, עברית יפפייה, יידיש יפפייה, אנגלית יפפייה, בסוף הוא עבר לאנגלית, זה הכי נוח מבחינת טוב מבחינתנו, כי הוא דיבר עברית יפפייה, אבל כנראה היה לו יותר קל לדבר באנגלית, ויידיש יפפייה אני לא כל כך הבנתי, אז דיברנו באנגלית. על כל פנים, הוא ידע גם גרמנית יפפייה ועוד כל מיני שפות, מסתם גם יוונית עתיקה ולטינית יפפייה, וכמובן רוסית. היה איש אשכולות במובן הכי גבוה שאפשר לעלות על הדעת. ושמו באמת הוזכר בחיל וברעדה, בפה כל, אפילו אותם חרדים שבזו לו בשקט שקט, הם אמרו לך, מה לעשות, הוא למדן, יש פה בעיה. למדן גדול, למדן כמו רב חיים. וספרו, הרי כן, הם יוכיח, זה אחד הספרים הנמכרים ביותר לפני כל חג ומועד. ומי שכתב את זה היה, הוא יהודי חרדי, רם בישיבת תורת משה האמריקאית, שישב אצלו 18 שנה בלי לדרוך לרגע אחד באוניברסיטה שבישיבה. הוא בא לשיעורים שלו 18 שנה, רב מיכל שורקין, וכתב על הרקדם את מורנו, רבנו, אף בדין בוסטון, אף מילה לישיבת רבנו יצחק אלחנן, קל וחומר לא על אוניברסיטה. אבל הספר הוא ספר ערב לחך וטעים לשולחן מועד ושבת, ונמצא בשלושה כרכים בכל ישיבה כמעט, חוץ מבריסק. בריסק זה מתחת לשולחן. בכל אופן, בריסק זה הוא. אני מביא את הרב סולובייצ'יק כאמור כדוגמה של איש גאון, איש גבוה מאוד, שהיה לו את שניהם, כאשר הוא מדגיש כלפי חוץ, וגם בהווייתו, את הפן האמוני יותר, של איש האמונה, איש האידיאל, איש התורה, איש המבקש אלוקים, איש גם הרבה פעמים מעריך בתפילה ומקפיד בצורה לפעמים קיצונית, בקלה וכחמורה, כדרכו של בריסקר, כאשר דעתו ההלכתית מסבירה דווקא את הכיוון הזה. אז לכן זו המגמה הדומיננטית אצלו, ולכן הוא איש בודד באמת, איש פסימי באמת, איש מיוסר. צער ודרי גם היו שני הממדים, אבל הממד היותר נראה לעין זה כאמור האופטימיות, השמחת חיים, המנהיגות. הרב סולובייצ'יק לא היה מנהיג, הוא היה מנהיג בקומה העליונה, כמו אולי משה רבנו, אבל ואירו מגשת אליו, הוא לא היה, ודאי לא ברמה המעשית, את זה הוא היה צריך ללמוד על פי פשוטם של דברים מיתרו, איך להיות מעשי או מיושע, כן? רב דרי היה מנהיג, היה מנהיג לפעמים שטענו שהוא דיקטטור, שהוא בימים הטובים שלו, וכאשר הוא דיבר כמו שהוא יודע לדבר בקולו בריטון העוצמתי שלו, איך היה אומר רבי יעקב, אריה ישג מי לא יירא. הידידות שלו עם רבי יעקב היא גם פרשה מופלאה ומעניינת. הרב סולובייצ'יק לא היה ידיד עשירית קרוב כמו הקרבה בין הרב הדר לרבי יעקב. והיו ציניקנים שאומרו שהרב הדר הוא איש האדר, כאשר אחיו התאום הוא כולו איש האמונה, כמו להבדיל אלף אלפי הבדלות שהרב הוטנר כותב על יעקב ועשיו, שהם דמות אחת, שעשיו לקח את כל העולם הזה שלו ויעקב את כל העולם הבא. אני אומר להבדיל אלף אלפי הבדלות, חס וחלילה, אני רק אומר, אבל הייתה ביניהם סימביוזה נפלאה. יכלת לראות שישבו ביחד, שכל אחד כבר מבין את הבדיחה שהשני עומד להגיד עוד חמש דקות, או למה ירמזו עם דבריו. הם גדלו יחד מגיל, אני חושב, לפני בר מצווה, ונשארו בידידות אמיצה למרות חילוקי דעות מסוימים, לפעמים גם די עמוקים ועקרונים ביניהם. אבל הרב הדרי היה גם איש אמונה, הוא היה איש האמין מאוד בהרבה דברים והצליח להגדיר את זה. אחד אגב הסימנים הבולטים ביותר של איש אמונה, כאשר אין לו שום פסול בזרו. אני לא יודע, אולי אני לא מכיר את כולם, אבל לפי מיטב ידיעתי דור שני, שלישי, כולם יריים ושלמים. אני לא חושב שיש לו צאצאים שפרשו ונפלו במאמורות. זה דבר שלא קיים כמעט בשום משפחה רחבה. אנחנו מקווים שזה ימשיך, שגם הדור הרביעי והחמישי והשישי יהיו כאלה. אבל זה סימן לאמונה. זה בדרך כלל סימן גדול לאמונה, ולא, אני לא אגיד שמות, אבל אתם תופתעו כמה אנשים גדולים ונערצים שאפילו אתם מכירים היטב לא זכו לזה, שאין שום פסול בזרו. אני לא מתכוון פסול הלכתי, מתכוון פסול שהתקלקלו, שנהיו חילונים או חילונים למחצה או כופרים למחצה. ואין, כמעט אפשר לומר לגבי הנקודה הזו, אין בית אשר אין בו מת. אני לא מדבר שהוא יפסיק להיות חרדי ונהיה נחל חרדי או הסדרניק או זה, שאצל יש כאלה שגם זה, על זה יושבים שבעה. אני מתכוון שנהיו כופרים, או נהיו אפיקורסים, או כיוצא בזה. הצער הדרי, הכל, זאת אומרת, זה מראה על אמונה, זה מראה על עומק, זה מראה על שידור, הוא ידע לשדר דברים, שידור של עבודת השם. אבל אני לא בטוח שאנחנו צריכים אפילו ראיות, אני ארחיב בזה. אבל קודם כל נדבר על הפן הבולט שלו. כשמו כן, הדרי. לא אמוני, אלא הדרי. אז הפן הבולט הוא כאמור היותו איש הדר, ואת זה הוא קיבל גם מצד בית גדולו. הוא נולד למשפחה זער בורגנית בתל אביב, הבורגנית, כן? שיריחו שם בעיקר כסף וכבוד, כמו הפולנים של פעם, וכבוד כמובן, אני יודעת, זה גם איזה סרוויס יפה בשביל שבת, ועוד כל מיני דברים, אבל תל אביב של פעם, היום היא תל אביב שונה, זאת אומרת רק לרע, לא לטובה, אבל אני אומר גם תל אביב של פעם, זה אף פעם לא היה מקום, היה מקום תרבותי, אבל תמיד היה מקום נהנתני, מקום רוחני באמת, תל אביב, אף פעם לא הייתה. אז הרב הדרי נולד שם, גודל שם, מגיע ליישוב. היישוב גם, את היישוב אני יכול להסביר היטב, מניסיון אישי, גם לא היה מקום רוחני. היישוב היה מקום של מצליחנות. אלא, וזה מתוחכם מאוד, והרב הדרי ספג את זה והפנים את זה, וידע גם לשדר את זה, הרי רבו המובהק היה הרב קולודצקי. כי אחר כך הוא המשיך בחברון, בחברון לא יכל להיות לך רב מובהק. חברון זה היה חבורה, שהיו שם גם ראשי ישיבות כסחירי חרב, אבל לא, הם לא היוו את הישיבה לגמרי. בניגוד לישיבות אחרות, פונוויץ' או אחרות, אני למדתי בית התלמוד ועוד מקומות, הרב הוטנר ודאי, אבל אז מי שנשאר רבו המובהק זה באמת הרב קולודצקי. הרב קולודצקי ודאי שהייתה בו גם אמונה, אבל הוא ממש שידר מצליחנות. כשהוא היה מדבר על לימודי חול, זו הייתה ישיבה תכונית חרדית היחידה במשך עשרות שנים בנוף הארץ ישראלי, אז, אז הוא אמר, ודאי, אתה צריך להצטיין בלימודי חול, כי שמה לא תצליח להתקבל לישיבה, שמה תיכשל בלימוד, שמה לא תהיה למדן מספיק, אז תצטרך מקצוען. אז מה אתה תהיה? מה? אז אתה צריך להיות או מיליונר, או עורך דין גדול, או רופא מוצלח, או משהו. אבל אז זהו, אז לומדים לימודי חול, צריך ברמה. הוא לא האמין בחפיף נקיות בשום דבר, כי אדם מצליח, אדם רציני, אדם בורגני תל אביבי, משתדל לעשות את המיטב כדי להתקדם בחיים. ומי שלא מסוגל לזה, אז אין לו מקום, היו מעיפים אותו. בדרך כלל גמרו רק במקרה הטוב 70-80% מהנכנסים. ובמערב הדרי זה היה עוד עולם אחר, יותר, הוא היה שם לפחות 15 שנה, אני חושב 18 שנה לפני. בכל אופן, אבל הוא התקשר מאוד, הרב קרצקי. הרב קרצקי למשל היה אומר, אבל להיות תלמיד חכם זה בכל אופן יותר טוב. מה אתם לא רואים? פרופסורים מנשקים את הרגליים שלי. זה היה מבחן לחשיבות של לימוד תורה. הוא היה ראש הישיבה, והמורים בתיכון היו חלקם פרופסורים. כי זה היה עוד, לא קראו להם פרופסורים, קראו להם דוקטורים, אבל הייתה, אלה עוד היו מורים מהשרידים של היהודים הדתיים של פרנקפורט ושל ברלין וכל אלה שידעו, אלה, המנהל דוקטור פוזן היו לו לפי האגדה אחת שבעה דוקטורטים, אגדה אחרת רק שלושה, שניים בטח היו לו. והוא למד חברותה עם גרשום שלום באוניברסיטה העברית קבלה, ולמד תורה, הוא היה גם תמתחם, יצא בן של סטאפלר, אבל חלילה שהוא יצליח יותר מדי, כי אז הפרופסורים לא ינשקו את הרגליים שלו, את פרידלנדר שהיה, פרופסור פרידלנדר שהיה אחר כך, היה מאוד חריזמטי, רקטור שברגלן, הוא סילק בגלל שהוא היה חריזמטי מדי. אתה צריך להצליח, אבל ההצלחה, הוא הצליח לתרגם וגם להדגים את זה, הצלחה זה להיות ראש שיבה, להיות רב, זה ההצלחה. אבל הכל הולך סביב ההצלחה. ודאי שבפנים היה לו, הייתה לו אמונה והייתה לו ירד שמיים, אבל הוא שידר תל אביביות. הוא שידר תל אביביות. וכאשר תלמיד, הוא אהב עשירים, למרות שהוא לא גייס כסף אפילו. אהבה לשמע. רבי אוהב השירים היום. ואני זוכר כשיום אחד בוגר מפורסם, כבר היה בוגר, הגיע לבקר והגיע עם המכונית שלו, אז הוא ירד ובדק את השברולט היפה, וכמה שהיא עושה, כל מיני, ותראה לי מה, איך אתם קוראים לזה, הגאדג'ט הזה עושה ומה זה עושה. זה מאוד עניין אותו. בכל אופן, לא קיבלנו שם הרבה רוחניות. מה שכן קיבלנו, הרצה לתורה, הרצה להיות למדן, הרצה להיות ראש ישיבה. זה לא יזיק, מייסה גם שידוך השיר ועוד כל מיני דברים, אבל זה נוסחה מאוד מיוחדת, ואני לא יודע אם היא יכולה להחזיק מעמד, כי בכל אופן זה לא עוד נוסחה אמיתית ממש. אבל בעולם הזה גדל אחרי זה הרב הדרי, ואחר כך הוא מגיע לחברון. וחברון שלה זה לא חברון של היום. חברון שלה אז גם הייתה רמה מאוד גבוהה מבחינה תורנית, והייתה אליטיסטית, אבל היה גם כבוד האדם, וכבוד האדם בעומק, באמונה, זה להיות ותחסרו מעט מלוקים כבוד והדר, איך הלשון של הפסוק? לא זוכר את לשון הפסוק, איך הספר של הפסוק? כבוד האדם תתרום, כן. אז כבוד האדם שעשה במסלבות כעתיף, הפירוש שאתה בן מלך, אתה נסיך, זה כבר לא במובן של היישוב, שאתה צריך להיות מצליחה, אלא הפירוש שאתה אדם מאוד מאוד נכבד. אבל הדברים ירדו גם לרזולוציות של לבוש מוקפד ואלגנטי ויפה, וענבות וכובעים, ואז עוד היו תסרוקות יפות. היום חברון הייתה ישיבה עם פאות וסקנים והכל, זה לא היה בזמנו, אנשים התגלחו אפילו בספירה, כי זה לא תרבותי להיות עם כאלה זיפי זקן. היום זה מודרני גם אצל חילונים, שיש לך זקנים עם זיפים וכאלה, אז השתנה הכל. אני מדבר על שנות ה-50 שהרב הדרי מגיע לשם לחברון, וזה גם הייתה ישיבה עם הרבה אנשים, כיוון שלא הייתה, זה היה משטר, כבר לא הסבא היה, אלא אנשים פחות ממנו, והם היו תלמידי חמים מופלגים, אבל הם לא היו מנהיגים של ממש. אז הייתה פתיחות, והפתיחות הזו הביאה גם לאינטלקטואליות אצל הרבה, כמו בוולוז'ין וכיוצא בזה. והרב הדרי גם כן היה איש מיוחד, והוא גם נהיה די מהר פתוח להרבה, לא הייתי אומר חוכמות חיצוניות, אבל חוכמת התורה גם בעיניים משכיליות. אני לא יודע אם הוא למד באוניברסיטה, אבל הוא ודאי יכל ללמד באוניברסיטה. הוא היה כנראה אוטודידקט שקרא הרבה, שמע הרבה. הוא התיידד עם הרבה אנשי רוח מכל הכיוונים, אבל סובב סביב יהדות. ובסופו של דבר הגידול הזה הוא גידול של אסתטיקה, של תרבות, של נימוסים, של רבגוניות לרבות עולמות חילוניים או עולמות חיצוניים. ולכן הדבר הזה מביא אותך לידי עמקת המושג של הדר. שוב, הדר בגבוה, אבל הדר. הרב הדרי התמקד בתקופה שזה עוד לא היה מצוי כמו בגוש והרבה ישיבות הסדר היום, התמקד מאוד בתנ"ך ובהגדה. זה כמעט לא היה קיים בצורה שלו, למעט הרב קוק, אבל את הרב קוק לא כל כך הבינו. אז הרב צבי יהודה התחיל להפיץ באותה תקופה את הרב קוק, הרב הדרי היה משומע לקחו של הרב צבי יהודה, אבל הוא הלך בדרך משלו במידה רבה. הוא המשיך להיות די חרדי בלבושו ואורחותיו, אבל אני זוכר שאני למדתי בישיבה בבית וגן, בית התלמוד, הרב הדרי היה גר בבית וגן, אז הוא היה מגיע, וכבר אז היה לו כזה כובע רבני, רק בצבע אפור, לא בצבע שחור. ואני זוכר מאמר שהוא נתן לי עוד בתור בחור, הרב צדוק הכהן, שהוא התפיס בסיני. אז גם כן מאמר שכתוב בשפה חצי אקדמית, אבל עם ידע מדהים. אז נודע לי לראשונה שיש רב צדוק הכהן, ביישוב לא לימדו אותו. זה לא היה בתוכנית לבגרות, וכל מה שהיה קשור למחשבת ישראל, פילוסופיה, אמונה ותנ"ך, זה שייך ללימודי חול. בישיבה למדו גמרא, עם רב שמעון שקוף, עם רב שמואל, וכו' וכו', ובעומק, לרוחב וכו'. אבל קצת משנה ברורה וקצת מוסר, אבל הדברים האלה הם היו נחשבים למה שנקרא של משכילים. ואיך הרב קלודצקי אמר הרב הדרי? הוא אוהב את הדברים האלה, הוא אוהב את הדברים האלה. לא התכוון לומר את זה לשבח. התכוון לומר שהוא התקלקל, בחברון הוא התקלקל. בכל אופן, בגיל צעיר מאוד הוא כבר היה מרצה מבוקש, היה התמנה, אני לא זוכר את הגיל, משגיח בקרם ביבנה, כי הרב גודליך כן היה לו צד של מדרש והגדה, אבל הוא קיבל את זה יותר מהרב הדרי, מה שהרב הדרי קיבל ממנו, אם כי הרב גודליך היה מבוגר ממנו, הרב גודליך היה גאון בתורה, ואף על פי כן, הוא היה יותר חסר גם יכולת שפה בתחום הזה, והרב הדרי במלחמת ששת הימים לוקח חבורה מצומצמת משובחת ובא לפה עם העידוד של המרכז ישיבות בני עקיבא, במיוחד של הרב בינה והרב נריה, הסקנים, ואיתם הוא מייסד, בגיבויים הוא מייסד את ישיבת הכותל. עכשיו, הרב הדרי, שימו לב, הוא איש העברית הנפלאה. אני כמעט לא מכיר אדם שמדבר, היה מדבר עברית כזו. לפעמים זה היה שנון והוא היה, מבין את השנינות, כן? אני זוכר שהוא אמר פעם לאחד, מה אתה מדשדש במי אפסיים? לבחור לא היה מושג ירוק על מה הרב מדבר. לדשש במאה אפסיים, אתה לא מתקדם, אתה מסתובב סביב המחוק הציר של עצמך, כן? הרב הדרי רואה אותי ככה וקורץ לי, כאילו, הבחור יודע מה זה לדשדש במאה אפסיים. או פלוני, אני זוכר, התחתן עם בחורה לא כל כך מתאימה, אז הרב הדרי זורק באוזני מישהו, בלי לדבר על הבחור, הוא לא דיבר לשון הרע. זה גם כן, איש כבוד, מעט מאוד רכילות, אם בכלל. הוא ודאי לא היה שקוע בזה, כמו שהרבה יהודים אוהבים לעשות את זה, מכל החוגים. אז, אבל הוא אמר על פלוני, בטח יתרוע בזהובים, לכן הוא התחתן איתה, כן? הוא אהב לקרב גם אנשים רקע רחוק, מהפריפריה, מה שנקרא היום. אני זוכר שהוא אמר על פלוני, שהוא הבחור עדין ומקורב אליו, הוא אמר, הוא אפרתי. הוא אומר את זה ככה, הוא אפרתי. הוא התכוון לפירוש שאפרתי לא משבט אפרים, אלא חשיבות, יש שם פסוק תומך ברשי. זאת אומרת, למה הוא אפרתי? גם את זה הוא ידע לסבר, הוא ידע, הוא היה אנציקופדיה מהלכת לגנאולוגיה, לתורת היחסים, היחסנות של כל אחד ואחד. הסבא שלו עוד היה נשיא הקהילה בטוניס, אז זה עבר כנראה במשפחה, כלומר יש פה, הוא היה אפרתי, מזה הוא יצא כזה מיוחד ומעודן ומשובח. היו לו המון מליצות, אשתי תמיד ביקשה, כשהייתי בא הביתה, נו, מה אמר הרב הדרי היום? אשתי מאוד אוהבת עברית, עברית יפה, עברית גבוהה, היא למדה ספרות באוניברסיטה העברית אצל הגדולים של הדור הקודם. אז מאוד אהבה לשמוע את הדברים האלה, את השיחות החסידיות וכו', היא לא כל כך הבינה, אבל את השפה היא ינקה בצימאון גדול. ומה שמאוד מעניין אצל הרב הדרי, ואני חושב שגם זה קשור להיותו איש הדר, איש כבוד, הוא היה זורק משפטים ביידיש, לפעמים קצת באנגלית, הוא לא ידע לא יידיש ולא אנגלית, הוא אף פעם לא יצא מארץ ישראל. אז למה הוא לא יצא מארץ ישראל? קודם כל היה איש גאה, אני פה, כאן נמצא, כאן היה, מה יש לי לעשות בחוץ לארץ? אני לא הולך לגייס כספים, כי זה גם לא מתאים לו, כן? אני לא הולך לחלות פני עשירים וידידי הישיבה, כי פירושו של דבר שאני צריך להחניף להם, כן? חוץ לארץ כנופים והכל, אז יש נופים רבים בארץ ישראל, על זה הוא גם מדבר, על הארץ אשר כל בא, לרבות נופים מהקוטב הצפוני ועד מדבריות הנגב המתוארות בספר תהילים ועוד כל מיני מקומות, ובספר איוב. אז אולי יצא את זה. אני חושב שהייתה פה גם נקודה עמוקה נוספת. הוא רצה להיות בשטח שבו הוא שולט ללא מיצרים. עברית הוא שלט ללא מיצרים. יידיש הוא לא שלט ללא מיצרים, אז הוא היה זורק מילה יידישאיסטית כזו או אחרת. אבל הוא לא דבר יידיש. בשביל זה הפתעה, אני הייתי בטוח שהוא מדבר יידיש שוטפת. לא דבר יידיש. ודאי הוא גם לא דיבר אנגלית, אנגלית הוא גם לא רצה, הוא גם לא התחבר במיוחד לשטחיות האמריקאית, למרות שהיום זה כבר עולם אחר קצת, אבל הוא היה שמרן. גם זה חלק מלהיות איש גאה, איש, אני מתכוון שוב, לא במובן השלילי, אבל איש אפרתי. אדם שרואה את עצמו יחסן, למרות שאני לא בטוח שהוא בא ממשפחה מיוחסת, אבל הוא בא מעולמות של פעם. והוא אהב את העולמות האלה, והוא התחבר לאנשים שיצגו את העולמות של פעם. ולכן הוא המשיך את זה. הוא, למשל, היותו שמרן, זו עובדה, הוא אף פעם לא התחבר לעולמות הגאדג'טים והמחשבים והסמארטפונים וכל הדברים הללו. אבל הכל בכתב יד יפהפה וצפוף. והוא כתב הרבה, ובאמת מצווה להוציא לאור הרבה מהדברים שכתב, אפשר להוריד לו את הווליום קצת. תגיד לו איזה מוקלט פה. על כל פנים, העניין הוא שהוא רצה להיות כמלך ביופיו. זאת אומרת, להיות במקום שזה מקומו, ולהיות במקום ששם הוא שוחק כדג במים, ושם הוא יכול להביא את עצמו לידי ביטוי מושלם. ואת זה הוא עשה באמת מאז אותם שנים בישיבה. גם אחר כך בן אדם הגיע לפרישה, ובעצם עשו לו פחות או יותר מה שמנסים לעשות לי. אז יש לו פינה, יש לו חדר, הוא ממשיך ללמוד. הוא ישיבת הכותל, הוא יישאר ישיבת הכותל. במיוחד הוא נשאר ישיבת הכותל עם אלה שלא יכלו להחליף את ישיבת הכותל, עם המשפחות השכולות. זה הוא התנה באופן מפורש שהוא יהיה איש הקשר עם המשפחות השכולות כל הזמן, והוא עשה את זה בצורה נפלאה. כאן זה איש האמונה שבו, כאן זה החיבור הנפשי עם כל אלה שכבר נשארו חרוטים על לוח השיש. והוא היה אדם שתמיד הופיע, אם זה כנסי הזיכרון או הנצחות וכיוצא בזה. אלו היו האירועים היחידים, הייתי אומר, הפומביים, שבהם הוא כביכול מתחכך גם באלה שעוסקים בתרומות ובגיוסי כספים. אבל באופן אישי הוא ברח מזה, כי זה לא התאים לו. זה כבר הצד העלוב של ההצלחה בו אלה מהזה, לגייס כספי וכיוצא בזה. הרב הדרי גם היה אסתטיקן, וגם הקפיד על ישיבתיות מסוימת. הוא יצר, הרב גולדוויכט זה לא פלא, הרב גולדוויכט היה חרדי מושלם, הרב גולדוויכט היה אומר, וזה לא היה קו חינוכי מוצלח לדעתי ולדעת רבים, שישיבת הסדר זה בדיעבד. לכתחילה זה פונוביץ'. הרב הדרי אף פעם לא אמר את זה, גם לא שידר את זה. לא יודע לאן היה שולח את בניו, לו היו לו בנים, אבל חתניו הם כולם הסדרניקים. זאת אומרת, הוא ראה את זה לכתחילה, והוא לא דיבר על זה. היה מאוד מתוחכם, מאוד חכם, והוא השאיר המון דברים במעומעם. הוא היה נגד הפגנות, אבל הוא לא דיבר נגד הפגנות. הוא היה, עד היום אני לא יודע אם הוא היה ימני או שמאלני, שמאלני. הוא ודאי לא היה שמאלני של מרץ ועיתון הארץ, אבל אני מתכוון, כיוון שהיה לו קשר עמוק עם אבן שמואל ועם עוד כל מיני פרופסורים ליהדות, אלה בדרך כלל כן היו שייכים או קרובים לצד השמאלי של המפה הדתית. מדבר על שמאל דתי, לא שמאל קומוניסטי או סוציאליסטי, השמאל של קטמון הישנה. אז וכיוצא בזה, אני לא יודע בדיוק לאן הוא היה שייך. הוא לא דיבר, הוא בכלל, הוא ידע לשמור על הפה שלו, הוא לא אמר מילה שהיא לא מתוכננת. זה גם כן, זה שליטה עצמית, זה משטר עצמי. בן אדם גם ידע, כשהוא החליט שהוא קם לוותיקין, אז הוא קם לוותיקין, אני לא יודע מתי הוא התחיל את זה, אבל הוא עשה את זה במשך שנים, הוא ידע למשטר את זולתו, למשטר את עצמו. ולכן התלמיד, כפי שהוא מופיע בדרך כלל היום עם טי-שירט וזרוק ולא מסופר לפעמים כדבעי במקרה הטוב של המושג, כן, סנדלים בלוגרביים, כל הדברים האלה לא היו עולים על הדעת כשהוא היה במיטבו. כן, אחר כך הוא ידע להתפשר עם המציאות, אבל עד מידה מסוימת, אבל הוא סלד מזה כל ימיו. אתה בן ישיבה, אתה צריך להיות לבוש אחרת. אתה לא צריך אולי כמוני ללבוש פרק והמבורג, אבל תלך עם כיפה סרוגה, אבל תלך אפילו עם פאות לא מדי ארוכות חלילה, אבל לא צריך ציציות בחוץ. הוא לא הלך עם ציציות בחוץ כמדומני אף פעם. זה גם כי זה היה יישוב נקשבו ושבי. לא מפגינים את הסממנים המוחפצים של הדת יותר מהנחוץ. יש בזה מחלוקת, אז כבר אפשר להקל. בכל אופן, נחדיו כבר הולכים עם פאות ארוכות וציציות בחוץ ותחלת או לא תחלת. זה הרב הדרי, כל זה לא תפס מקום. במובן הזה הוא נשאר תל אביבי המאופק, המסודר, האסתטיקן, בלי כל השיגונות של הדור הזה. ומצד שני, היה לו גם אמירות, כן? איך הוא היה אומר, אני המפקד מטעם הצבא, מפקד האזורי פה, כן? אז לכן אני יכול לומר לך, סדר לבושך חייל. מתכוון לומר שיכניס את החולצה בפנים, לא, לא כמו החייל המשוחרר, כן? או שאל תבוא לבית מדרש, אל תעיז לבוא לבית מדרש עוד פעם בלי גרביים וכיוצא בזה. אני זוכר שיעקב דרורי, הם היו חברים טובים, הרב דרי כן היה איש רעים, הוא ורבי יעקב זה בכלל אגדה, אבל היה לו עוד ידידים, היה לו גם ידידים בעלי מעמד, זה גם חלק מאיש ההדר, היה מיודד מאוד עם יעקב נאמן, הוא התיידד מאוד עם פרופסור נחמן אביגד, הארכיאולוג שעשה את הרובע הרדיוני וחפר פה בכל, למרות שהוא היה שייך לצד שמנגד, בגלל החפירות שלו הבניין התעכב, אבל אף על פי כן. הוא היה מיודד עם יגאל אלון. יגאל אלון היה שר החוץ, והדירת שרת שלו הייתה ליד הבניין הישן של הישיבה שם, באפשר, בבית ספר החינום, קופנים, ליד החנויות. אז הוא התיידדו, היה מיודד עם... היו פה פעם, לפני שהרוב היהודי התחרד והזדלברמן, אז גרו פה כל מיני אמנים ואנשי צורה חילונים גם, אז הוא היה מיודד גם איתם, פרופסורים ואמנים וכאלה, כי הוא באמת, זה חלק מלהיות אסתטיקן, להיות איש תרבות, לשמור כמובן על קלה כחמורה, אבל היו תקופות שהראשי... בעלי ההערות המרושעות אמרו זה בגלל אשתו, כשהוא כבר כן היה דתי, יעני אשתו הייתה כאילו יותר דוחפת, אשתו הייתה חסידה הרבה שנים של הרב אביגדור, עוד לפני שהרב הדרי התחבר אליו כל כך. הם לא היו ידידים, כמובן העריכו מאוד אחד את השני, אבל גם לרב אביגדור אין כל כך ידידים אישיים, גם אינדיבידואליסט גדול. בכל אופן, ייבדל לחיים ארוכים. בכל אופן, הרב הדרי היה לו גם ידידים בעלי עמדה בתל אביב של פעם, אבל הכל היה במסגרת. כל פעם יעקב דרורי היה אחד הידידים שלו, דווקא אדם מרקע אחר, אם כי הוא למד בחברון. אותו יעקב דרורי היה איש קבוצת סעד, כן? והיה חבר הנהלה של ישיבת הכותל, והיה מייסד והמנכ״ל הראשון של איגוד ישיבות ההסדר. היה יהודי ממולח, מפוקח, היו ישיבות הנהלה, אז אני זוכר שהיו מספרים. הרב הדרי ידע גם להיות פוליטיקאי לא קטן, היה מעביר החלטות מסוימות, והוא ודרורי היו קורצים אחד לשני. כאשר דרורי נפטר בגיל די צעיר, גיל 55, הרב הדרי מאוד כאב את לכתו. אז בין היתר הוא אמר, אני כבר, אין לי מי לעשות דילים כמעט שם, בכל החבורה המאובשת הזאת, אז של ראשי מרכז ישוב בני עקיבא. אבל אז יעקב דרורי, אני זוכר, דיבר על זה, הוא סיפר לי את זה, גם כן בחוכמה, איך החוכמה של הרב הדרי? להקים ישיבה ליד הכותל ולקרוא לה ישיבת הכותל, פה שזה דבר שתלמידים כל היום יניחו תפילין או ירוצו לשם או יחיו את הכותל ויתקו בשופרות. זה הדבר האחרון שהוא רצה. צד שני, אפשר להתעלם מזה שאנחנו חיים ליד הכותל וקוראים על שם הכותל ופונים לכותל עם ארון הקודש שהוא היה שותף לתכנונו, הוא היה מעורב בדי הרבה פרטים אסתטיים גם באדריכלות של הבניין. אז איך עושים את זה? אז הוא המציא את הרעיון הזה, זה רעיון, יעקב דרורי אמר, זה רעיון חינוכי גאוני. אנחנו נעשה משהו מאוד חזק, אבל חד פעמי. בשעה שרזי דרזין, כאשר נכנסת שבת המלכה, אנחנו הרי לומדים חסידות והכל, וקבלה קצת, ורב שלמה אלקבץ, ולחד דודי וכו', כן? אז בהיכנס שבת המלכה, אנחנו נעטה לבנים, כיפות סרוגות לבנות וחולצות לבנות, ונרד כנחש קדוש לבן מתפתל במדרגות אל הכותל, כאשר הוא בראש עם הפרק וההמבורג, עם השירים הקבועים, הרפרטואר הידוע, וישמחו במלכותך וכו'. וכך הוא הצליח להוציא את הקיטור מהכמיהה לנגוע בכותל, צד שני סגר את זה בטולו מידי. זהו, ואין עוד מלבדו, לא יותר. לכן למשל היו לו ויכוחים עם אנשי היחסי ציבור או הגיוס כספים שפה ושם היו בישיבה, בדרך כלל לא היו, אבל כשהיו, אז איך אתה יכול לעשות, והוא היה אחראי לזה, הוא עמד על זה, לעשות שהכניסה לישיבה תהיה שמה, היא צריכה להיות במקום הכי מרכזי, כשכולם עולים מהכותל יראו את שעת הכותל, יבואו, יבקרו, יתרמו וכו' וכו'. לא, הוא עושה את זה בפינה הכי בלתי אפשרית, שעד היום מי שלא גר או לומד פה צריך לברר איך בדיוק מגיעים, אם הוויז מראה את זה קשה למצוא בכלל את הכניסה לפה. למה? זה לא מקום המוני, לא ייתכן שכל זו וצרוע או כל הולך רגל, כל עובר אורח יראה את הישיבה כתחנת ביניים לצרכים כאלה ואחרים, כפרוסדור לטרקלין של הכותל. להפריד את זה. אז יעקב דרורי, הקיבוצניק, הסוציאליסט, איש בני עקיבא המובהק, הבין מאוד, הוא למד גם בחברון, אז אולי גם בגלל זה, הוא הבין מאוד את החוכמה הגדולה בצד כזה, נראה כצד פשוט מובן מאליו, זה לא היה מובן מאליו, הוא לא היה פשוט, כל הדברים שהוא עיצב, מושג שפינת בית המדרש הוא עיצב, גם כן, הכל מחשבה תחילה, הוא היה אדם שחשב על כל הפרטים והפרטי פרטים, ועשה את זה אסתטי ומכובד כפי כחול, כפי היכולת. הצד האמוני שבו התבטא כנראה בהתעמקות הגדולה, אבל שוב זה הסתובב סביב אותו ציר, חסידות פולנית, הכל. הוא היה באמת בקי נפלא, לא רק בנאמר, אלא גם בכל הלכי הרוח. הוא ידע גם לספר לך את הטריוויה ואת ההיסטוריה שמסביב, של פשיסחה ואיש ביצה וגור וקוצק וסוחצ'וב וכיוצא בזה. פחות אם כשמדובר בעדות אחרות או בחסידויות אחרות. שוב, זה היה מסביב, אבל כאן זה כבר איש האמונה שבו. השעות הרבות שהוא למד, ישב ולמד לבד, הוא ידע את כל התורה שלמה. לדעת תורה שלמה זה חתיכת הישג, זה לא שעה ולא יום ולא שבוע ולא חודש ולא שנה, יש שם חומר אדיר. שוב, זה התחברות לחסיד גור עם הספודיק שנהיה מזכיר וידע את כל הגרסאות של המדרשים וכיוצא בזה, וחיבר חוץ מהתורה שלמה עוד כמאה ספרים. הדברים האלה קסמו למוד ללב הדרי, אבל כאן הוא כבר נכנס עם כל האמונה שבדבר, כאן הוא כבר נכנס עם כל אהבת התורה בסגנון שלו. הוא הרי לא היה איש הלכה רגיל ולא היה למדן רגיל, אבל הוא היה למדן בכל הדברים האלה. אני חושב זה שהוא כתב ספר אחד בלבד, מקורי, שבתה של שביעית, זה מבטא בצורה נפלאה את שורשי נשמתו. השביעית זה המספר שדיברנו עליו לפני שבוע, של שבועות, של חביבים כל השביעיות, כן? שזה הנושא של כל הספרות וכל הבריאה וכל הרועים וכל המידות וכולי. ושבת, שבת זה ההזדמנות, הוא כאב מאוד כאשר שבתות התרוקנו פה במשך הזמן ולא היו מספיק אנשים. הוא ראה את השבת כמרחב שבו אפשר בעיקר להתרכז בטיפוח, בחינוך, בהרמה של הבחור. באמצע השבוע אז יושבים ולומדים. גם לא היה לו כל כך קשר ל... הוא לא היה מופקע מלימוד חלילה, הוא ידע דף גמרא, אבל הוא לא, בכל אופן, הוא לא נתן שיעור, והוא לא עסק בזה במישרים, אבל הוא היה למדן שהשתמש בלמדנות שלו בענייני המחשבה. הוא היה כמובן בקי נפלא בתורת הרב קוק, ושרב צבי יהודה, ורב הוטנר. רב הוטנר התאהב בו כאשר הוא פעם מסתובב פה, ואז היה מי שאמר לרב הדרי, רב הוטנר פה מסתובב בסמטאות הרובע. אז הרב הדרי אומר, חייבים להזמין אותו, את רבי יצחק ורשבר, האילוי של סלבודקה, הוא שמי שלנו. טוב, רב הוטנר לא היה אגוס קל לפיצוח, אז הרב הדרי חושב לגע, כן, אני אצליח להביא אותו, אתם תראו. הוא יורד. הוא אומר לו, שלום עליך מורי ורבי, הרב הוטנר מסתכל עליו, מי אתה, איש צעיר, כן? אז הוא אומר, אנא מתניתא דמרקא מתנינן. הנה, מיד מתחיל לצטט מפחד יצחק, אז הוא כבר המיס את הרב הוטנר, הוא מיד הביא אותו לישיבה. זאת אומרת, זה שוב, זה הרב הדרי, במיטבו, והוא אהב את הרב הודנר, הוא תמיד דלה ממני, ומאוד היה פה רם, הרב הורוביץ, הוא בא יחד איתי, ועזב לפני הרבה שנים, הוא היה אחר כך בעצמו רם אצל, בפחד יצחק של רבי יונתן דיוויד, אצל הרב הודנר, הוא היה דולה, ממש סוחט מאיתנו, מה עוד ראית, מה ראית פה, מה הוא אמר שם, תורה שבעל פה והכל, כשהוא התלבש על משהו, זה עם כל האיש האמונה שבו, עם כל האהבת תורה שבו, עם כל הרצון שלו להבין את, את עבודת השם גם בדבר. ולכן הדברים הללו, הם היוו במידה מסוימת סתירה. איפה היה לך יהודי ציוני? הוא אמר לי בפה מלא, הוא אמר את זה כולם, אני יהודי ציוני, אני מזרחי. רק מזרחי של פעם, לא התחבר למזרחי של היום. אני אגב חושב את זה על עצמי, עם שינויים קלים. אבל שניבדל לחיים ארוכים, אבל אני מזרחי, אני איש מזרחי, אני לא חרדי. הם חושבים שאני חרדי, אז יש להם בעיה, צריכים, אני יודע, לקלף את הקטרקט או משהו בעיניים שלהם, של הסקנים והצעירים, סתם תינוקות שנשבו שלא יודעים איך נראה ציוני של פעם, מזרחי של פעם. אבל חמי עליו השלום היה נשיא המזרחי העולמי. אשתי למדה באוניברסיטה העברית והייתה קומונרית בבני עקיבא. אני מזרחיסט, אבל לא של היום, אני גם לא מתחבר, וזה אני תלמיד של הרב הדרי. בכל אופן, הלך לי חבר. הלך לי, טוב, גם רב כמובן, אבל לא כמו לכם, היו לי עוד רבנים, אבל אני כואב את שיחות הנפש שבהם הוא גילה לי חיבה וגילה לי דברים ואני גיליתי לו ויכלתי לדבר איתו הרבה פעמים בדברים שרק יישובניקים של פעם או מזרחי של פעם יכלו באמת להבין היטב אחד את השני. יש עוד הרבה מה להאריך, אבל די לנו לפי שעה בזה, ויהי זכרו ברוך ותהיה נשמתו צרורה בצרור החיים.